ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו מבקשים להתחיל, שבוע שעבר לא היינו פה, את הלימוד שלנו באגדות של המסכת, ובתחילת המסכת, בדף י' א', יש הרבה מאוד מימרות של רבא בר מחסיא, והדבר המשונה פה, שלכאורה לא הייתי שם את זה בכלל בחלק של אגדות הש"ס, זה חלק הלכתי, זה חלק שהוא קשור להלכה איך לבנות בית, אבל בכל אופן, העין יעקב מביא את זה, ומסתום אחרי שנלמד, אז נבין למה זה באמת מופיע בחלק של האגדה. אבל בפשטות זו סוגיה ארוכה מאוד בשבת, שיש שם אוסף גדול של מימרות של רבא בר מחסיא וכולי וכולי וכולי, כל הדברים האלה מופיעים שם, ולא הייתי, זאת אומרת, אין פה חלק של אגדת, אבל בסופו של דבר עין יעקב מביא את זה, ויש פה נקודה מאוד, לעניות דעתי, מאוד מעניינת. אז הגמרא אומרת ככה: ואמר רבא בר מחסיא, אמר רב חמא בר גוריא. אמר רב, קודם כל ככה, הגמרא הזאת מבחינת המקבילות שלה, יש לה רק מקבילה אחת באלקוט שמעוני בעזרא, והמימרא מובאת בשמו של רב. רב היה הראשון לאמוראי בבל והגדול שבהם. זאת אומרת, אמר רבא בר מחסיא, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב. את הכל הם מביאים בשם רב. רב היה גדול אמוראי בבל, הוא ייסד את ישיבת סורה שעמדה על תילה 800 שנה. לגמרי לא פשוט. מישהו העיר לגבי ברמב"ן, למה לא שלחו במייל של הרובע שזמן מנחה הוקדם או מאוחר? אז הוא אומר, אני שמתי מודעה, מה אתם רוצים מבית כנסת שבעוד שנה יהיה בין 750 שנה, שישלחו מיילים? אנחנו שמים מודעות. אז ישיבת סורה 800 שנה, וחמא בר גוריא הוא היה תלמיד שלו, הוא בדור השני של האמוראים, והוא מוסר הרבה מאוד מימרות של רב שהיה רבו. וגם רבא בר מחסיא, גם הוא נזכר כמה פעמים בשם מאמרים של רב. שמעת מחסיא, זה שם של מקום, כמו שאנחנו אומרים היום, ראש פינה, פתח תקווה, נס ציונה, זיכרון וכולי וכולי, שם של מקום וכולי. אז זה המימרא. ואמר רבא בר מחסיא, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב. זה השמות. עכשיו, מה הם אומרים? כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת, לסוף חרבה. אם יש עיר שהגגות של הבתים גבוהים יותר מבית הכנסת, העיר הזאת תחרב. למה? אומרת הגמרא שנאמר לרומם את בית אלוקינו ולהעמיד את חורבותיו. תכף נראה, לא תכף, אפשר לראות עכשיו, מתחת לזה פסוק בעזרא, כי עבדים אנחנו ובעבדותינו לא עזבנו אלוקינו, וית עלינו חסד לפני מלכי פרס, לתת לנו מחיה, לרומם את בית אלוקינו ולהעמיד את חורבותיו, ולתת לנו גדר ביהודה ובירושלים. אז הפסוק הזה הגמרא מביאה כראיה. עכשיו, זה, מה קשה לכם? קשור. כולם פה למדנים.
מה זה קשור?
מה זאת אומרת, מה זה קשור?
כאילו, זה
איך רואים את זה מהפסוק?
לא, מה שקשה זה פסוק שקשור לבית המקדש, מה זה נוגע לבתי כנסת.
אבל הגמרא בבתרא לומד הרבה דברים בית מקדש.
אוקיי, בסדר, אז אנחנו אומרים כבר דרשות, אבל קודם כל, כאילו, מה היה פה? לתת לנו מחיה, לרומם את בית אלוקינו ולהעמיד את חורבותיו.
אני אומר שזה פיזית, אבל.
מה זה?
אני אומר שזה פיזית.
אוקיי, בסדר, בשביל זה התכנסנו כאן כדי ללמוד. ולתת לנו גדר ביהודה, ולתת לנו גדר ביהודה וירושלים. אז אני חוזר לגמרא. והנמילי, אומרת הגמרא, בבתים. כל זה, מה זאת אומרת גגותיה גבוהים מבית הכנסת? אני לא יהודי שנוסע לחול, אני לא מכיר ולא יודע, אבל יש בהרבה מאוד, בתמונות אתה יכול לראות שיש בית, ופתאום יש לו איזה מגדלים כאלה, צריכונים כאלה, כל מיני דברים ליופי של הבית. יש את זה באירופה בהרבה מאוד מקומות. כאילו, הבית הוא בית של קומה או שתי קומות, אבל יש מגדלים וצריכים וכל מיני דברים כדי שהבית ייראה יפה. אז באה הגמרא ואומרת, ואנה מילה בבתים, זאת אומרת, בבתים שאנשים גרים בהם, אבל בקשקוש ועברורי לטלנבה. אומר רש"י בצד שמאל, לרומם בית אלוקינו, ועל ידי כן זכינו לתת לנו גדר ביהודה. זאת אומרת, העובדה ששמרנו על בית המקדש, זה נתן לנו גדר ביהודה. קשקושה ועברורי, בירניות ומגדלים. זאת אומרת שזה לא מקומות שגרים בהם. רבשי ראש ישיבה היה במטה מחסיה.
רגע, בירניות מלשון בירה?
בירה, שזה ביטוי של יופי או משהו כזה.
מוזר, אבל בטרה, למדנו שבירה זה סוג של, זה מקום שכן גרים בו, לא?
כן, בסדר, אז פה מסבירים שלא, ויש מי שרוצה לומר, קשקוש שזה כמו, פה ברובע אפשר לראות את זה מאוד, אתה רואה את כל המגדלים שבהם יש פעמונים של הכנסיות, אז זה לא מקומות שגרים בהם, אבל זה מקשקש, זה כאילו קשקוש, זה עושה רעש, זה עושה את כל העניינים הללו. זה חלק מההבנה של העניין. רבשי ראש ישיבה היה במטה מחסיה, ומנעה מלהטביע בתיהם יותר מבית הכנסת. עכשיו, זה לגמרי לא פשוט. קח את בכנסת הרמב"ן, קח את ארבעת בתי הכנסת הספרדיים, כל הבתים ברובע יותר גבוהים מהם.
ככה בכל הארץ גם.
בכל הארץ, זה עוד סיפור. אז מה עושים עם כל העניין הזה? איך זה יכול להיות? עכשיו, זה למעשה, זה גמרא הלכתית, זה לא, אבל תכף נראה מה המשמעות האגדתית של זה. אבל בקשקושה ועברו ילט לנבא. אמר רב אשי, אנא עבדי, בא רב אשי ואומר, אני גרמתי למטה מחסיה דלא חרבה. זאת אומרת, מה עשיתי? לא נתתי שיבנו בתים יותר גבוהים מבית הכנסת, ולכן העיר הזאת לא חרבה. שואלת הגמרא, והחרבה, מה, אנחנו יכולים היום לעלות על מטוס ולנסוע למטה מחסיה? אז היא חרבה. אומרת הגמרא, מאותו אבון לא חרבה. זאת אומרת, היה לה עניינים אחרים. זה כאילו, אתה בא לרופא, אתה בא לקרדיולוג, הוא אומר לך, שמע, הלב, הכל בסדר וכו'. למחרת בבוקר אתה עובר מן העולם. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, גיבלת, מה היה? אתה לא בא כבר, אבל הנציגים שלך בא. תשמעו, מבחינת הלב הכל בסדר, אבל מה, אני יכול... זה מערכת שלמה, אני לא יודע בדיוק מה יכול להיות. אז זו הגמרא. כפי שאמרתי, זה מופיע בתוך... עשרות מימרות שמופיעות שם בדף י' וכולי, ומופיעות בשם רב הבר מחסיה, אמר רב חמה בר גוריה, אמר רב, וזה תמיד אנחנו מחפשים מה הגורם המזמן למימרה הזאת או לעניין הזה, זה פשוט האומר שלה. ויש שם כל מיני עניינים וכל מיני דברים, ולסיכומו של דבר, הגמרא באה ואומרת, כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת, אז היא חרבה, כי יש פסוק מבית המקדש, פסוק מעזרה שהבאנו אותו. בואו נראה איך מסביר המלבים את הפסוק בצד שמאל במשבצת השנייה. כי מפרש כי אנחנו עדיין עבדים למלכי פרס, ובעבדותנו לא עזבנו. כי הגאולה הזו אינה גאולה גמורה, רק ברשות מלכי פרס והיה בדרך חנינה מהשם. לתת לנו מחיה לרומם את בית אלוקינו, מה שנתן פקודה לבנות המקדש, להעמיד, רוצה לומר, להעמיד הבניין שלא יחרב על ידי צרי יהודה ובנימין שכתבו שטנה על הבניין, ולתת לנו גדר שנוכל להיות מופרדים מן העקום בדבר המוגדר בגדר בפני עצמו. כי היה להם פחה וראשים בפני עצמם ושופטים מיוחדים עד שהיו שם לעם מיוחד. זאת אומרת, העובדה שרוממנו את בית אלוקינו היא עזרה לנו להעמיד את חורבותיו, והגמרא מבינה שחלילה אם לא נרומם את בית אלוקינו אז יהיה לנו חורבן, יהיה לנו חורבות, יהיה לנו איזשהו עניין. אז כפי שאמרתי, אני עדיין לא מוצא את הקטע האגדתי בדבר הזה, ובוא נראה מה נפסק להלכה. הרמב״ם בהלכות תפילה בפרק י' הלכה ב', עכשיו אני יכול להגיד לכם, אני יכול עכשיו להגיד שיעור שלם, למה הגמרא הזאת, אם מותר להתבטא ככה, היא אומרת דבר מאוד מוזר. אם היינו פונים לכל אחד, והיינו אומרים לו, תשמע, צריך לבנות בתי כנסת מפוארים וכו', היא אומר, איזה אנשים אתם? תסתכלו לנקודה הפנימית, איך אני מתפלל בלב, מה זה משנה החיצוניות, מה זה חשוב אם בית הכנסת גבוה והתפילה שם נייבחית כזאת, או בית כנסת הוא נמוך, אבל כולם חיים, זאת אומרת, אני יכול להגיד דרשה הפוכה לכל מה שיש פה, וזה דברים שהתקבלו על הדעת, כי באמת, בתפילה, איזו היא עבודה שבלב זו תפילה. כל היסוד של תפילה זה עבודה שבלב. מה משנה החיצוניות? אז נכון, יש, וזה הרבה פעמים אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, תשמע, שרבולים, מכנסיים קצרים, גרביים, יש כל מיני הלכות תפילה, איך עומדים לפני המלך. אומר, עזוב בחייך, מה אתה שם לב לדברים החיצוניים? שים לב לפנימיות, איך אני מתפלל, איך אני זה, איך אני זה, זה, אנחנו מכירים את זה, זה דברים שמצויים בידינו, ופה כאילו הכל עומד על החיצוניות, מה קורה בתוך כל העניין הזה. אז הפוסקים, הרמב״ם והשולחן ערוך, כשבונים בית הכנסת, אומר הרמב״ם, אין בונים אותה אלא בגובה של עיר, שנאמר בראש אומיות תקרא, פסוק מתחילת משלי, ומקביעים אותה עד שתהיה גבוהה מכל חצרות העיר, שנאמר ולרומם את בית אלוקינו. זה מעניין, הרמב״ם לא אומר, לא מדבר על גג, הוא לא מדבר על גג, הוא לא מדבר, מה?
לא אומר קשקוש ועבור, לא מחלק גם.
כן, לא מחלק, אבל הוא אומר שהיא צריכה להיות גבוהה מכל חצרות העיר. מה זה חצר? חצר זה כאילו המכלול השלם של הבניין, כי בניין בונים, אז יש חצר, יש גינה, יש משהו. אנחנו מדברים, רבותיי, בזמן הגמרא, בזמן הרמב״ם, אין מגדלי עזריאלי ואין את כל המייסים האלה, עוד לא באו לעולם. לא הייתה את הטכניקה הזאת של הבנייה לגובה. יש לנו רק בבא מציע, בבא בתרא, הבית והעלייה. זאת אומרת, שתי קומות, זה היה המקסימום שבנו. אז הרמב״ם אומר, מה?
מה זה אותם קשקושי ועברויים?
זה הסברנו קודם. קשקוש, שיש מי שאומר שזה המגדלים של השעונים שעושים רעש, זאת אומרת שמקשקשים, שזה הסברנו שאנחנו לא מהנושאים המרבים לנסוע לחול, אבל בחוץ לארץ יש בהרבה מאוד מקומות, בכל מיני טירות יש כאלה צריחונים ומגדלים, כאילו לפאר ולהראות את היופי של הבית, של הבניין, של העניין. יש הרבה, מה זה?
כמו הוגוורטס.
כמו?
הוגוורטס.
מה זה?
ישיבה חשובה.
בסדר, כנראה יש פה קודים פנימיים שהמשגיח לא זכה להבין אותם, אבל בסדר. ואין פותחין, זה סיפור אחר, פתחי הכנסת אלא במזרח, שנאמר ואחרונים לפני המשכן קדמה מזרחה, ובונים בו היכל שמניחים בו ספר תורה, ובונים היכל זה ברוח שמתפללים כנגדו באותה העיר, כדי שיהיו פניהם אל מול ההיכל כשיעמדו לתפילה. זאת אומרת, ארון הקודש, כולם מתפללים, וזה סוגיה במסרת ברכות בפני עצמה, לאיפה מכוונים כל המקומות, ובתי הכנסת, ובירושלים, וממש פרשה בפני עצמה עם הרבה מחקר היסטורי וכו'. השולחן ערוך אומר ככה, אין בונים בית כנסת אלא בגובה של עיר, ומקביעין אותו, שימו לב ללשון שלו, עד שיהיה גבוה מכל בתי העיר שמשתמשים בהם. להפוקי בעירניות, פירוש בניינים העשויים לנוי, תרגום שחיות החמדה בעירניות שפירן, ומגדלים שאין משתמשים בהם, וגג שהוא משופע. אז נכון שהשולחן ערוך, רבי יוסף קארו, כתב את הדברים בצפת, בארץ ישראל, אבל מה אנחנו מכירים? מאיפה נולדה הצורה הזאת של הגגות? מאירופה המושלגת. הרי אתה לא יכול לבנות, למה בארץ רוב הגגות הם ישרים? כי אין לך בעיה, יש מים, אתה עושה מרזבים, זה יורד. אבל אם יישב לך 250 קילו של שלג על הגג, אז לא יהיה לך גג, בייחוד בצורת הבנייה שהייתה בימים ההם. אז עשו את הגג משופע, כדי ויש אפילו משנה בסוכה, מי שעשה סוכה כמין צריף, האם הוא יצא ידי חובה או לא, האם אפשר להשתמש בגג כזה שפשוט הכל מחליק ונופל, ואז השלג לא מצטבר לך, ואתה יכול, לחיות בעניין הזה. אז הוא אומר, וגג שהוא משופע ואינו ראוי לתשמיש, משארים עד המקום שהוא ראוי לתשמיש. דהיינו, שאם יש עלייה תחת הגג, לא תהיה יותר גבוהה מבית הכנסת. היום בהרבה יישובים, באמת, מתחת לגג עושים עוד חדרים, כי זה שטח ענק, ואתה יכול לראות שבכל מיני מקומות יש חלונות, כי באמת גרים ומשתמשים בעניין הזה. אומר הרמ"א, ובשעת הדחק או שיש מצוות מלכות שאינם רשאים לבנות בית הכנסת כדינו, מותר להתפלל בבית אף על פי שדרים בעלייה על גביו, ובלבד שינהגו בעלייה שאליה בנקיות, כמו שהתברר וכו' וכו' וכו'. היום אני כבר חושב שזה פחות מצוי, אבל לפחות בילדותי בתל אביב המון המון שטיבלך היו בבתי מגורים שמעליהם אנחנו התפללנו ברחוב מרכז בעלי מלאכה 25 בתל אביב. הבניין כבר לא עומד היום, אבל היינו בקומה ראשונה ומעלינו גרו אנשים, וזה היה בית הכנסת שהתפללנו בו. זכור לי, הסבתא שלי ברחוב מלצ'ט גם היה בקומה שנייה איזה שטיבל של חסידים, ומעל זה הייתה קומה שלישית, והרבי מסטריקוב שהיה ברחוב בורחו. בקיצור, כל האזור הזה היה, מה?
הימים הטובים של תל אביב.
אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים. מה זה, היום זה לא ימים טובים בתל אביב?
יש חרדים בתל אביב.
מה זה?
עכשיו
התחיל לחזרה
שם.
בסדר גמור, אנחנו, מה שהיה היה, יש לנו תפקידים שאנחנו צריכים לבוא ולעשות אותם. בקיצור, זה העניין וכו'. מכיוון שהגמרה הזאת היא גמרה עם נגיעה הלכתית, אז יש פה ריף מאוד מעניין, ואז ניכנס לגוף הדברים ובוא נראה מה יש לנו מכל העניין הזה. הריף, רבי יצחק אלפסי, שבדרך כלל אנחנו לא מביאים אותו כי אנחנו לומדים אגדתות, ובאגדתות הוא לא מתייחס, הוא רק אוסף את כל העניינים להלכה. אבל פה אמרתי שזה קטע שגם הריף מביא אותו להלכה, וגם העין יעקב מביא אותו בעין יעקב לאגדה.
איך אמר שם מתייחס לזה?
מה זה?
איך אמר שם מתייחס לזה? להלכה או כאגדתה?
אז אנחנו הרבה הרבה מאוד פעמים אמרנו שלמעשה גם גמרות שמתייחסים אליהם כאגדתה, יש בהם יסודות של הלכה, בהחלט. ואמר רבא בר מחסי, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסוף חרבה, שנאמר לרומם את בית אלוקינו להעמיד את חרבותה. פירוש, כשם שהמרומם, זאת אומרת, הריף כבר עשה פה תנאי, כשם שהמרומם בית אלוקינו מעמיד את חרבותיו, זאת אומרת, מי שבונה בית כנסת גבוה, הוא מעמיד, הוא נותן קיום לכל מה שמסביב. אז אומר הריף גם הפוך, כך מי שאינו מרומם בית אלוקינו מחריב העומד. זאת אומרת, מי שלא דואג שבית הכנסת יהיה במקום הראוי לו, אז הוא גורם לחורבן, הוא גורם שהמקום לא יעמוד. ולא המרן אלא בבתי, כל מה שאנחנו אומרים זה רק בבתים שבני אדם גרים בהם, אבל בקושקושה ועברו יעילת לנבא, אבל כל מה שנעשה רק לנוי וליופי, רוצים לשים שעון במגדל גבוה, אז לא גרים שם, רק מציבים איזה מגדל שהוא מאוד גבוה וכולי.
הרב, סתם שאלה בקטע הלכתי, משרדים וכאלה, זה נחשב, יש מלא בניינים גבוהים של משרדים.
אז תכף בוא נראה, אנחנו ננסה להתבונן. להתבונן בדבר הזה. להתבונן בדבר הזה. זאת אומרת, לכאורה, תל אביב, שאמרו לנו פה שהיא חוזרת לימי הזוהר שלה, ואתה מקנה בימי הזוהר שלה, לא ידוע לי שיש בית כנסת שיותר גבוה ממגדלי עזריאלי. אם יש לכם, או מסיטי טאוור, אם אתם יודעים, תגלו לי. לא ידוע לי. אז מה, הייתה צריכה לחרב, רחמנה לצלן, חס ושלום? איך זה יכול להיות? קושיה. אז מה אנחנו עושים עם הקושיה הזאת?
מה, ואם אני שם בית כנסת, אם מישהו אחר שם גבוה יותר, מה
נעשה? אז איך אנחנו מתמודדים עם העניין הזה? מה אנחנו עושים?
כל אחד,
זאת אומרת, זה יהיה כיפופי ידיים. יבנו זה, ישימו את בית הכנסת למעלה. יבנו את זה, יעשו את זה וכו'. בקיצור, בעיה. מה אנחנו עושים עם הבעיה הזאת? אז האחרונים, אז קודם כל, תהפכו לרגע את הדף, בואו נראה את המהר"ל בחידושי האגדות, שייתן לנו איזשהו כיוון לסיפור הזה ולעניין הזה, שנבין קצת על מה מדובר פה. לרומם בית אלוקינו, פירוש, כי הדבר הבלתי גשמי, שזה בית כנסת, מתרומם ומתעלה על הדבר הגשמי, כי הגשמי פחות ושפל כנגד הבלתי גשמי, וכאשר הוא מרומם הבית שהוא חול על הבלתי גשמי, אם אנחנו מגיעים למצב שהמגורים הם יותר משמעותיים מבית הכנסת, אז ישתבש אצלנו משהו. פה מדובר על גובה רוחני, כאילו מה אנחנו עושים? בוא בחרוד, יש פה מקום מסביב לשולחן, אתה רוצה להשאיר ליותם את כל המזרח? תשאר לידו שהוא לא יחשוב שהוא פה, מספיק הוא מביא לנו פה מייסי קוף שמקליט ועושה וכו' וכו'. אז זה קוף, לא? זה כאילו
קופי.
אז וכאשר הוא מרומם הבית שהוא חול על הבלתי גשמי, דבר זה הפך הסדר. בעברית של ימינו, סולם ערכים. בסולם הערכים אדם צריך לדעת מה תופס אצלו מקום מרכזי ומה תופס מקום משני. אם אתה בונה ואתה מגדיל ואתה מגביה וכו' וכו', זאת אומרת שהעניינים הגשמיים, המגורים, הבית, הנוחות, זה תופס אצלך את המקום המרכזי. כי השפלות ראוי לגשמי וההתעלות ראוי לבלתי גשמי. וכאשר דבר יוצא מן הסדר, דבר זה חורבנו וביטולו. כאשר יש כאן הפך הסדר ופירוש זה פשוט. אומר המהר"ל, מה?
מתאים להיום,
לא? מתאים להיום?
כן, בגלל זה
גבוה. כן, אז זאת אומרת שמה? אדם רוצה לעשות רושם. אז אדם כאילו, ולאין עונים עוצמה ירבה. זאת אומרת, עושים משהו וזה, כי זה עושה רושם. אחד שיגר בכאילו איזה בית נמוך וקטן, מה זה, אבל אתה בא, יש לך כאילו איזה מסדרון וזה, וגבוה ונמוך ומעליות ועניינים, בקיצור זה מנפח את העניין יותר, ובאיזשהו מקום בית הכנסת נשאר לו איזה שטיבל ככה בקומת קרקע, השירותים בחוץ וזה פה וזה שם, במקלט, זה, במקלט. יש איזה במקלט, בקיצור יש כאן איזושהי, יש כאן, אז המהר"ל אומר לנו שהגמרא, זאת אומרת, אם אני מבין טוב, ואתם רואים שהמהר"ל הביא את זה בחידושי האגדות שלו, המהר"ל אומר, רבותיי, אל תיכנסו איתי עכשיו לפרטים. יש פה חינוך גדול. החינוך הוא לסולם ערכים נכון. מה תופס אצלנו מקום? מה משמעותי ומה לא משמעותי? והיום אנחנו יודעים שבהרבה מקומות שבונים אותם, היינו לפני שבוע בהזכרה של הרב יהודה בהר חומה, וואלה, בית כנסת, איזה 5 קומות שם, עד שטיפסנו למעלה, בניין מרשים. אז אמרו לי, הרב, תרגע, זה בית כנסת היחיד, כל השאר זה בחניות ומקלטים שסגרו אותם, כי הר חומה לא חשבו שתהיה שכונה דתית כל כך, ושיהיה כזה סיפור וכזה עניין וכו'. אבל עכשיו אני יכול להבין את הגמרא. אם נחזור אחרי המהר"ל לגמרא, אמר רב בר מחסי, אמר רב חמא בר גוריא, אמר רב, כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסף חרבה. אתה קם בבוקר, אתה מחנך ילדים, אתה עושה זה, מה תופס את המקום המרכזי? מהו המקום המשמעותי? בית אלוקינו או חלילה דברים אחרים? וזה נפקמין העצומה להרבה דברים. איך אנחנו מתחנכים, מה אנחנו עושים, מה אנחנו פועלים וכו' וכו'. אז זה הכיוון שהמהר"ל נותן, ותראו את ההערה של החתם סופר והשפת אמת, שניהם פה במסכת שבת. לרומם בית אלוקינו ולהעמיד חורבותיו, צריך עיון, דהכל קי על בית המקדש גופי. מה זה קשור לבית הכנסת? הוא באמת רש"י נזהר מזה, וכתב דסמיך הסיפה דקרא ולתת גדר ביהודה. ועל ידי שאנו מרוממים ומעמידים חורבת בית כל, בית המקדש, על ידי זה אנו נותנים גדר ביהודה. אז בסדר, על ידי זה אנחנו, בית המקדש הוא מחזיק את כל העולם כולו. אבל בריף מפורש להדיע,
אני לא הבנתי איך רש"י נזהר בזה?
כי הוא אמר לתת גדר ביהודה. זאת אומרת, הוא לא דיבר על בתי כנסת, הוא דיבר שבזמן שמחזיקים את בית המקדש, אז יש קיום לירושלים, יש קיום לעם ישראל שחוזר לארץ בשיבת ציון. כי הם בונים את בית המקדש, אז ממילא, בזכות הזאת הם מחזיקים את כל העניין.
אבל הוא לא, אנחנו לא נמנע מהשאלה איך יכול להיות שאנחנו לומדים מבית המקדש לבית כנסת. הוא גם מתייחס לבית כנסת הזה.
אז וזה מה שהוא אומר, וזה מה שהוא מביא בשם הריף, אבל הוא אומר עוד פעם, צריך עיון, זה הכל קייל, בית המקדש גופי. הוא באמת רש"י נזהר מזה, והוא באמת לא נכנס לנושא של בתים ובתי כנסת, אלא הוא נשאר בבית המקדש, וכתב דסמיך הסיפא דקרא ולתת גדר ביהודה. ועל ידי שאנו מרוממים ומעמידים חורבת בית אל, על ידי זה אנו נותנים גדר ביהודה. בסדר, אבל בריף מפורש להדיה, דאחי כאמר, אם מרומם בית אלוקינו, אז מעמיד חורבותיו. מכלל הן אתה שומע עליו, זאת אומרת שמה? מה אמר הריף בהמשך? כך מי שאינו מרומם בית אלוקינו, מחריב את העומד, אז הוא גורם לזה שמה? שבתים יחרבו, ואז מה הוא אומר? וצריך עיון, עליו בחורבת בתי העיר קאה, אלא הבית אל גופה עיין בקרא. הרי הפסוק מדבר על בית המקדש, מה פתאום הריף בא ועושה את התנאי הזה? וראיתי, וזה יהודי בשם סנדר שור או משהו כזה, כולם מצטטים אותו בסוגיה הזאת, והוא אומר כאן דבר שכולם, אני אומר כל האחרונים שעוסקים בסוגיה הזאת, וראיתי בספר בחור שור, זה לא בחור שור הפרשן על התורה, אלא זה בחור שור הערות על השס. המי דמסיק מטה מחסיה חרבה, ומאותו אבון לא חרבה דהיינו. על פי מה שאמרו חז"ל פרק הרואה, זה גמרא בברכות, מיום שנחרב בית המקדש, נגזר על בתים של צדיקים שיחרבו, והקדוש ברוך הוא עתיד להחזירם לישובם. דכתיב כי ניחם השם ציון, ניחם כל חורבותיה עיין שם. והחנני, מטה מחסיה נחרבה ככל בתי הצדיקים, ועתיד הקדוש ברוך הוא לבנותה. מה שאין כן היא הייתה חרבה באותו אבון, היה חורבן עולם ודברי פי חכם חן. מה זאת אומרת? מה הוא אומר? הוא אומר שיש הבדל בין בית המקדש, וזה מה שהוא מביא בהתחלה, נגזר על בתיהם של צדיקים שיחרבו, והקדוש ברוך הוא עתיד להחזירם, אבל מטה מחסיה היא נחרבה ככל בתי הצדיקים, ועתיד הקדוש ברוך הוא לבנותה. אבל למה? כי אולי היא הייתה קיימת בזמן המקדש. מה שאין כן, היא הייתה חרבה באותו אבון. אם היא הייתה חרבה על מה שכתוב פה בגמרא ביחס לבית הכנסת, יש כאילו הוא רוצה לעשות חילוק. כתוב שבית המקדש, כשנחרב בית המקדש, אז זה גזרה על בתי צדיקים. אז מהאבון הזה נחרבה מטה מחסיה. אז ממילא מה עתיד הקדוש ברוך הוא? להחזיר אותה כשיבנה בית המקדש. אבל מה שכתוב כאן, עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת, זה חורבן טוטלי. הקדוש ברוך הוא לא אמור להחזיר את זה. והיינו דאמר אחא, להעמיד חורבותיו לשון רבים, רוצה לומר נחמיה אמר לרומם בית אל, בניין בית שני הוא להעמיד חורבותיו. מה זה חורבותיו? הבתים של צדיקים שנחרבו עמו בחורבנו יעמדו אתה בבניינו, וכל זה בהרמת בית אלוקינו גבוה מכל הבתים. עליו האחי לא יעמדו חורבותיו חס ושלום, כמו שכתב חורשור ויוצדק פירוש שריף הנזכר לאל וכו'. זאת אומרת, הוא רוצה בכלל לקחת את זה למקום אחר. זה קשור לבית המקדש, וכשבית המקדש נגזר עליו שיחרב, אז נחרבו גם בתיהם של צדיקים, ובעזרת השם כשיבנה בית המקדש ייבנו בתים של צדיקים. אבל אפשר לראות שהוא בכלל, כל החתם סופר הזה לא מדבר על בתי כנסת. אנחנו לא אז השפת אמת כן, השפת אמת כן הולך בכיוון הזה. כל עיר שגגותיה, שימו לב, גם דיבור המתחיל הוא שונה. החתם סופר מדבר לרומם בית אלוקינו, והשפת אמת מדבר כל עיר שגגותיה גבוהים. מה קשה לשפת אמת? למה לא כתוב בגמרא כל עיר שבתיה גבוהים? למה כתוב שגגותיה גבוהים? אתם משתמשים פעם, השתמשתם פעם בביטוי, הלכתם ברחוב, כל אחד במקום שהוא גר, ואמרתם, וואו, יש פה גג גבוה? אנחנו, יש פה בית גבוה. זה הלשון, זה השפה שבה משתמשים. אם הבית גבוה, ודאי שהגג הוא גבוה, הגג נמצא מעל הבית. אבל מה זה כל עיר שגגותיה גבוהים? הגגות זה איזה מבנה מיוחד? זה מבנה שהוא נמצא מעל הבית. אז אומר השפת אמת, נראה דהיינו רוב גגות העיר. כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסוף חרבה, נראה דהיינו רוב גגות העיר. ומישהו פה שאל קודם, ואמרתי שאני אתן על זה תשובה, בנו בית כנסת, בנו עיר, חלפו 50 שנה, בא אחד מקים גורד שחקים. אז מה, העיר עכשיו תחרב? מה יעשו? יחריבו את בית הכנסת, יבנו אותו, יבנו עכשיו בית כנסת בגובה של 40 קומות, כי מישהו בנה את מגדל שלום? מה אמורים לעשות? כאילו, איך אפשר להתמודד עם זה בכלל? אז השפת אמת, זה היה קשה לו, הוא אמר, מה כתוב פה בגמרא? מה זה כל עיר שגגותיה גבוהים? איך אפשר לקיים דבר כזה? נכון, היום הקימו את העיר, בסדר, בנו אותה. עכשיו, יש דינמיקה, העסק מתקדם, מה נעשה? אז על כל הערים בעולם יהיה חורבן, או שנצטרך לבנות בתי כנסת בגובה ענק, בשביל מה? חבל על הכסף, מה יעשו שם? אז אומר השפת אמת, נראה דהיינו רוב גגות העיר. הכוונה היא לא אם בנו איזה בית אחד. בית אחד יכול להיות יותר גבוה מבית הכנסת, אבל בסך הכל, רוב בתי העיר. ולפי זה קשה, על מה שכתב הראש והטור שולחן ערוך אור החיים, דיכולים בני העיר לקוף למעט גגו למי שהגביע ביותר. השולחן ערוך אומר, אם אחד בנה גורד שחקים, זאת אומרת, אם מישהו מכם יושב פעם, לא מזמן פגשתי בוגר של הישיבה, ינאי אפלבום, למד אדריכלות, הוא יושב בוועדה לתכנון ובנייה בעיריית ירושלים. אז אני אומר, גם הוא אחד מאלה שהשתתפו בשיעורים האלה במוצאי שבתות. אז הפשט הוא שמה, שפתאום תגיעו לי להיות במקצוע הזה, ואז יביאו לכם איזה בית, מה לא תאשרו אותו? מה יעשו? אז כתוב בשולחן ערוך, די יכולים בני העיר לקוף למעט גגו למי שהגביע ביותר. אז איך זה יכול להיות? אם אנחנו מדברים על רוב הבתים, אז מה אכפת לנו שאחד יגביע ביותר? אומר השפת אמת, יש לומר, די לבחי, כל אחד יאמר כן. אז כל אחד יגיד, טוב, הבית שלי הוא רק אחד, והשני יגיד, טוב, זה רק שניים. בקיצור, פתאום נמצא את עצמנו עם 100 בתים שיותר גבוהים מבית הכנסת. וגם מצד האיסור עצמו לכן קופים. ובלשון של גגותיה הגבוהים יש לדייק, דאבלי לומר שהבתים שלה גבוהים מבית הכנסת. והיה נראה, דווקא הגג הגבוה, שהיא או שהוא עניין כבוד לבית, אסור להיות גבוה מבית הכנסת. אבל מישהו שאל פה על משרדים או משהו, אבל גוף דירת הבניינים והעליות אפשר, אין איסור כלל. השפת אמת חודר פה לנפש האדם, והוא אומר ככה: אם אני בונה בית כדי שהרבה אנשים יגורו בו, מחפתי שזה יותר גבוה מבית הכנסת. גג זה, זה, זה שוויץ מסוים. גג זה כאילו, זה כאילו, אתה לא גר שם בגג. מקסימום אתה בונה שם סוכה. אבל אתה אומר, הוא, יש לי גג. זאת אומרת, אתה רוצה להראות איזה מעמד, איזה סטטוס, איזשהו עניין מיוחד. אז על זה באה שפת אמת ואומר, לא כתוב כל עיר שבתי הגבוהים. שבתי הגבוהים שיגורו אנשים, אנחנו רוצים שאנשים יגורו, מה רוצים שהם יגורו ברחוב? אבל כתוב על גג, כי גג זה כולו דבר חיצוני. הדבר החיצוני הזה, אתה רוצה לעשות אותו יותר מבית הכנסת? כאן אנחנו לא מסכימים. והיה נראה...
הרמב״ם, שולחן ערוך, לא?
מה זה?
הרמב״ם לא אמר גגות.
כן, 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 נכון, נכון, אני אומר, זה סוגיה. והיה נראה, זה דווקא הגג הגבוה, שעניין לכבוד הבית, אסור להיות גבוה מבית הכנסת. אבל גוף דירת הבניינים והעליות אפשר אין איסור כלל, אך הוא כולה יתרה. אכן נראה דעתי להשמועינן דסגי בהגבעת גג בית הכנסת, אף על פי שגוף הדירה אינו גבוה. מכל מקום כיוון שהגג למעלה מכל גגות העיר שפיר דמי וכן המנהג. אז השפת אמת מספר לנו שבאירופה בצריפים שבנו באותם ימים, כנראה אם היו בונים משהו אז היו מרימים איזושהי אנטנה מבית הכנסת, או מרימים איזשהו עמוד או איזשהו עניין, כדי שבית הכנסת יהיה יותר גבוה. ככה היו עושים. ויש לעיין בעיר גדולה שיש כמה בתי כנסיות, יישגי בשגג של בית כנסת אחד גבוה מגגות העיר, או אסור להגביה הגג יותר מגג של בית הכנסת. וראשון עירה עיקר דשגי בבית כנסת אחד, מספיק שתהיה מציאות אחת שהיא תהיה יותר גבוהה, וממילא הכל יהיה בסדר. יש פה בן יהוידע, בוא נראה את הדברים של הרב בעין היה שמסכם את כל העניין הזה, ונראה אחר כך משהו הלוכה למייסה.
איפה זה שפת אמת?
על איפה יש את זה?
זה ספר כאילו
של... זה שלושה הכרכים? אתה יודע כמה דברים אני עוד לא ראיתי בחיים שלי? אני בשביל זה שבאים ואומרים לי בוא תעשה את זה ואת זה, אני אומר תשמעו, מסכת נזיר עוד לא למדנו, ותמיד וכו', יש כבר הרבה מה לעשות. אז זה שאייל עוד לא ראה את זה, זה עדיין לא ראיה. אפילו נספר לך סיפור על הספר הזה. מלפני שבוע נסעתי עם הרב הדרי לניחום אבלים של האדמור מטולנה, שאבא שלו נפטר בחג ראשון של סוכות, והשבעה התחילה אחרי שמחה סטיירה. ולמה נסעתי? כי אחיו של האדמור מטולנה למד איתי פה בשבעת הכותל בשיעור שלי, אז אני נסעתי, והרב הדרי כי הוא מכיר את האדמור מטולנה, ונועדנו יחד לפונדק אחד ונסענו יחד. בקיצור, הגענו לשם יום שישי בבוקר, מייסים שהתגלגלו שם הם לא לעכשיו, אבל סיפור אחד שהתגלגל שם, הזכירו משהו קורקונדנציה. אז הרב הדרי אמר שברב צודק הוא היה, רב צודק הרבה בנוי על המילים, איפה מילה נזכרת פעם ראשונה, בכמה פעמים המילים וכו' וכו'. אז הרב הדרי אמר שכשמנדל קורן הוציא את הקורקונדנציה, אז היה אומר לאחד, רב צודק היה אומר לאחד המשמשים שלו וכו', תביא את מנדל קורן מתחת לקפיטה. זאת אומרת, הוא לא היה רוצה שיראו שהוא משתמש בזה, כי זה היה ספר על גבול המחקר, אז הוא היה אומר, תביא את זה מתחת לקפטה, ואז לא יראו וכו' וכו'. אז אמר האדמור מטולנה, אני לא יכול להבין, בחידושי השפת אמת על הש"ס מוזכר במפורש קורקונדנציה. אז אני לא יודע איפה, אבל הוא אמר שזה נזכר, סומך עליו שהוא יודע. אז בכל מקרה זה ספר של שלושה כרכים, על סדר מועד ועל סדר קודשים. על שני הסדרים הללו יש, וזה עומד אפילו בארון, כי לומדים עכשיו מסכת שבת, ויש הרבה שפת אמת על שבת.
מה זה קורקונדנציה?
מה?
מה זה הקורקונדנציה הזה?
מה זה קורקונדנציה? ספר המתאימות. מה זה ספר המתאימות? זה דבר שמלקט את כל המילים בתנ"ך לפי הסדר. למשל, לך לך, אתה פותח את המילה לך לך, אתה רוצה להגיד דבר תורה למילה לך לך, אז אתה רואה כמה פעמים זה נזכר בתנ"ך. קורקונדנציה, ספר המתאימות, ו... יש כבר כמה מהדורות היום, ודבר, היום גם זה פחות משמעותי, זהו, בדיוק, נכון. היום באמת הספרים האלה הם פחות משמעותיים, אבל, כי יש מחשב, אבל זה, זה ספר שכל ספרייה לא מתחילה להיות ספרייה בלעדיו. אז זה קורקונדציה. עכשיו, מה מסביר לנו הרב בעינייה? אני מדלג על הקטע של הגמרא, ובוא נראה. עמוד העולם מתקיים בהשרשה של הדעת האמיתית, שהמרכז היותר גבוה וניסה שבחיים הוא קדושת החיים לשם השם יתברך. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. זהו המקום היותר נשגב שאליו צריכים כל ענייני החיים לפנות. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים בחינוך בבית, בחינוך בישיבה, בחינוך של אדם ובכל מיני דברים, לאיזה דברים הוא נותן ערך? מה חשוב אצלו? מה? כל מעשיך יהיו לשם שמיים זו סיסמה, אבל איך אדם מיישם את זה? זאת אומרת, כמה הוא ישקיע בטיול עם המשפחה לחול, וכמה הוא ישקיע בקניית ארבעת המינים, לצורך העניין. או כמה הוא ישקיע בבניית סוכה יפה, יתנהל לפניו במצוות. כמה הוא ישקיע בלקנות תפילין לילדים שלו. כאילו כל מיני דברים שאתה יכול לדבר, אבל יש כמה מבחנים בחיים. אז אומר הרב, עמוד העולם מתקיים בהשרשה של הדעת האמיתית, שהמרכז היותר גבוה וניסה שבחיים, הוא קדושת החיים לשם השם יתברך. כל מעשיך היו לשם שמיים. זהו המקום היותר נשגב שאליו צריכים כל ענייני החיים לפנות. וזה יכול להיות פלא פלאים, אדם קונה רכב מהודר מאוד. הוא אומר, כי אני רוצה שזה יהיה לי לשם שמיים. והוא מסביר לעצמו איך זה לשם שמיים, זה בסדר גמור. או שטל צוחק עלינו, אבל...
איך זה יש
הסבר?
איך הסבר? אני מכיר משפחה מהרובע, שקנתה רכב מסחרי. גדול, כדי להסיע אנשים. בכל חתונה שהייתה ברובע הם היו שולחים, מישהו צריך טרמפ לחתונה הזאת והזאת, נא לפנות לזה וזה. והיו מביאים בשמיטה פירות וירקות כדי שיהיה אוצר בית דין וכו' וכו'. יש אנשים כאלה בעולם, לא מופקע. על כן, אם באומה הישראלית ששם השם יתברך שנקרא עלינו, וכל קיומנו והצטיינותנו בתור סגולה אלוקית בעולם, הרי עם זה התחלנו בבוקר. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך מבית אביך. זה הדיבור הראשון לאברהם אבינו. אנחנו לא יודעים על אברהם אבינו כלום, לא אם הוא היה בעזרא, באריאל או בבני עקיבא, לא באיזה ישיבה תיכונית הוא למד, לא באיזה הסדר הוא ימד, האם הוא יצא לצבא באוגוסט ב' או באוגוסט ג' או במרץ ד' או בזה. כל המייסים הללו, אין לנו שום מושג עליהם. בסדר, התורה לא מספרת על זה. אם נקודות חילוניות יעשו חלילה בלב האומה רבים ונשגבים יותר מהשאיפה של קדושת ברית השם שעימנו, שעל זה מורה בניין בית הכנסת בתור מקדש מעט גם בארץ גלותנו, לא משנה איפה אנחנו נמצאים, בית הכנסת זה מקדש מעט וכו', הרי נוטל בזה כל יסוד המקיים ומחיה את האומה בחיות האלוקית שלה ותושלח אמת ארצה. זאת אומרת, אם אנחנו נגיע למצב שהעניינים החיצוניים הם אלה שתופסים אצלנו את המקום, אז אנחנו עבודים, אז גמרנו, ותשלח אמת ארצה, התורה אין את המקום שלה, לא את ערך כבוד השם ולא את זה, כל הדברים האלה נעלמים. עכשיו, זו הייתה הקדמה. הרב, כדרכו באגדות חז"ל כמו המהר"ל, כל פרט באגדה מוצא אצלו הסבר. הוא לא מסביר רעיונות על דרך ההזדמן, יש פה איזה רעיון, אלא הוא יורד לפרטים. על כן, כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסוף חרבה, להורות שהתהודה של בית הכנסת שהיא עבודת השם יתברך. למה מתכנסים יהודים לבית הכנסת? מקום של עבודת השם, זה המקום של עבודת השם, בית הכנסת. איך כותב הכוזרי? גרעין היום הוא פריו, שלוש פעמים אדם עומד בתפילה. כמובן, אז התחלנו היום בסעודה השלישית לדבר קצת על מנחה של שבת, על כל מיני דברים. כמובן, השאלה איך אדם בא לתפילה. אם אדם מאחר והוא כבר תקוע והוא כבר זה, איזה תפילה, איך כל העסק הזה נראה? אבל אם הוא מתכונן, ואם הוא עושה, ואם הוא בא דקה קודם, ואם הכל, אז הוא מבין את המילים שהוא אומר, אז הוא מרגיש משהו, התפילה פועלת עליו. הוא המקום היותר גבוה שבחיים, שכל פינות החיים הפרטיים כולם אליו יפנו, ועל ידו יתעלו ויתרוממו, ובזה מתמשכת תכלית החיים לקדושה ולצדק בכל אורחותיהם, והם נבנים ומתקיימים, קדוש לעולם קיים, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. איפה הפסוק הזה חקוק באבן?
בפונוביץ', לא? פונוביץ'?
כן. ישיבת פונביץ', רמי פונביץ', הרב כהנמן הגיע לארץ עם שארית הפליטה והוא בנה ישיבה, חשבו שהוא השתגע לגמרי, אמרו לי יבוא ללמוד בישיבה הזאת, בנה על הגבעה בבני ברק ישיבה למאות תלמידים, חקק על האבן, והנותר והיה נשאר בציון, והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו. מי שנשאר מכל הדברים הללו הוא קדוש. והנה, היסוד העיקרי הנצרך להורות על גדולת ערך התורה ועבודת השם ומצבם הרם הגבוה בחיי האומה הישראלית בכללה ובפרטיה, צריך שיהיה בולט שאין הוקרותינו את קדושת ברית השם אשר עמנו וקדושת תורתנו הקדושה באה אלינו מפני חפצנו לקשט את החיים בקישוט החיצוני של האמונה והדת. יש כאלה שאומרים, שמע, לך לישיבה, זה טוב לשידוכים, חבר'ה ירקדו אצלך בחתונה, כאילו יהיה בסדר, זה סך הכל, זה מתאים לאווירה וכו'. רבי ישראל, לא על זה אנחנו מדברים. צריך, מה?
פולקלור.
כן, כן, פולקלור או משהו. כמו שישנם אומות וכיתות כאלה שלא יוכלו להתעלם מפעולות רגשי הדת על ליבות הכלל וערכם בסדרי החברה האנושית. על כן יחזיקו את ענייני האמונה ותוכן עבודת השם במדרגה גבוהה, אבל לא בעצם החיים. פה מדובר על נקודה במהות, מה אני מוכן לעשות במהות, כי במדרגת קישוט ותכנית ותכשיט חיצוני לחיים. וזאת ההדרכה היא רעה מאוד, ומביאה נזק והפסד נורא למצב קדושתם של ישראל, שיסוד תורת השם אשר איתנו, שהיא כולה מלאה חוקי חיים ונקראת תורת חיים. על כן, לא בתור תכשיט חיצוני לחיים צריך לכבדה או להכירה. וחיטייסי זה סך הכל טוב לשמור קצת על המסורת וכו' וכו'. שבזה לא תמצא מקום כי אם בעיתים מזומנים, מזומנות, ובמקומות של פומבי והליכות סדרים מקושטים בפערים חיצוניים. כי אם צריכה היא שתסדר את עצם החיים הישראלים מיד אלוקים חיים, זה צריך להיות טבוע במהות שלנו. אנחנו עובדי השם, זה המציאות שלנו, זה העניין שלנו, זה השאיפה, זה התפילות, זה המעשים, זה כל העניינים כולם. על כן להשריש זה בקשקושה ועברוי, הם בניינים של יופי וקישוט לבד, לא בהקפידה שלא יהיה בית הכנסת גבוה מהם. להורות שמושגנו בבית הכנסת, שהוא המכון לקיבוץ עבודת השם יתברך והרמת כוח האמונה ויראת השם בלבבות, אינו ממינם של הקשקושה והברורה שהם שימושים של קישוט ויופי לבד, שהוא רק בערך תפל וחיצוני לחיים, ואין ניתן לבית הכנסת יחס נערך להם עד שיהיה קפידה בגובה מיותר. פלא פלאים, מה הוא עושה בגמרא? הגמרא באה ואמרה, אם תהפכו חזרה, אם זה לא קשה לכם להפוך את הדף, שנאמר, מה נמילה בבתים? בבתים שאנשים גרים בהם. אבל בקשקושה ועברו יילת לנבא, אומר רש"י בעירניות ומגדלים שעשויים רק ליופי. אומר הרב קוק, אנחנו בבתי הכנסת מצפצפים על היופי החיצוני. שיעשו שם מגדל שעון ענק וגבוה, מה זה מעניין אותנו? אנחנו רוצים את הערך הפנימי והאמיתי. הערך הפנימי והאמיתי זה מקום שאנשים גרים בו. זה הבתים, זה לא קשקושה ועברורי. זה משהו אחר שהוא לא מעסיק אותנו. ולכן...
אפשר לשאול שאלה קטנה?
כן, אפשר.
בשפת אמת ראינו שאמא בכנסת יותר נמוך מהבתים, אז אפשר להגביע אותו במשהו קטן. זה גם כן. של קשקושה ועברורי. אז למה זה כן, זה יכול לנטרל?
תראה, אז תכף, נראה כשנדבר על החור בשנייה אחת. אמנם, כן, אמנם בית הכנסת נערך בערך עומק גוף החיים הישראלים כערך הבתים העיקריים, מקומות החיים עצמם, הבתים, שזה המקום של, המקום של החיים ועליהם הוא מתרומם. להורות שמטרת כלל החיים ופרטיהם ישובו לתכלית עבודת השם ושם השם שנקרא עלינו בכלל האומה ומסתעף לפרטיה. על כן מדגדק את תורתנו הקדושה בכל פרטי החיים. ממנה אפר יעקב, כן יהיה השם רופאך, כרופא שמדגדק עם החולה על כל פרטי תהלוכותיו, מפני שהוא מסדר לו את עיקר חייו. לא כמו פדגוג, מורה, שמלמד לנער הליכות נימוסיות חיצוניות, שלא יפגע במקומות המחוסים שבחיים. והיחס לבית הכנסת, אם קשקושה ועברורי, אם ברניות עומדת רק לינוי ולפהר, הוא דבר משחית כל יסוד חיי האומה הישראלית שבנויה להיות דבקה בהשם אלוקים חיים בכל דרכיה והליכותיה. מה, אנחנו נתפס לחיצוניות? זה לא מעניין אותנו. לא על ידי פרחים של ציצים נובלים. יבש חציר נבל ציץ. ודבר אלוקינו יקום לעולם. והיופי וההידור יבואו רק לערך נטפל, להגדיל את ההתעוררות הפנימית לאהבת הדברים העיקריים. ואהבת הדברים העיקריים זה הדברים הבתים שאנשים גרים בהם. אהבת השם ודעת רחב ושמירת תורתו כערך נועם הטעם לעומת תכלית המזון להחיות בו נפש כל חי. כל אחד מבין שהטעם הוא חשוב, אבל העיקר זה מה יש באוכל הזה שנשאר ונותן לאדם, איך נראה ברש"י בתחילת פרשת וירא, ויקחה פת לחם, שלחם סעדה דליבה, הוא סועד את הלב, הוא מחזיק את האדם, הוא נותן לאדם אפשרות להתקיים ולחיות וכו'. עכשיו, יש כאן הערה, כן?
למדתי מה הרב אמר פה על, מה הרב קוק כתב פה על, לא כמו הפדגוג, מה הוא רוצה להגיד?
לא, הוא רוצה להגיד שאני חושב שהקשר של הורים עם ילד הוא הרבה יותר פנימי מאשר קשר של מחנך עם תלמיד או משהו כאין זה, שזה דברים יותר פנימיים ועמוקים וטבועים בטבע, וזה כבר יכול ללמוד חומר לימודי, שזה דברים חשובים, אבל בסופו של דבר הם דברים חיצוניים. בערך של זה לעומת זה, ההורים הם תמיד יותר פנימיים, יותר שנים, יותר יסודות, יותר עניין. המורה הוא תמיד מתחלף, הוא תמיד, אז הוא מקנה עוד ידע, הוא מחנך לעוד דברים, אבל כלפי ההורים הוא בוודאי בערך חיצוני.
אבל ההקבלה פה היא לא להורה, ההקבלה היא לרופא. בין
הורה למורה, בין רופא. כן, אפילו רופא שמדקדק עם החולה על כל פרטי תהלוכותיו, מפני שהוא מסדר לו את עיקר חייו, כי חלילה רופא שנותן לך תרופה, אז הוא שואל אותך, תגיד, אתה לוקח תרופות אחרות? אתה רגיש למשהו? אתה עושה משהו? ולעומת זה פדגוג שמלמד לנער הליכות נימוסיות, חיצוניות, הוא מלמד את מה שהוא צריך ללמד אותו.
שבא לפגע במקומות המחוסים שבחיים, אז זה יותר עמוק או יותר חיצוני? במקומות המחוסים שבחיים.
לא, אני חושב שהרופא הוא יותר עמוק. כי שלא ייפגע במקומות המחוסים שבחיים, שאם הרופא לא ידע אותם, זה יכול להיפגע.
זה כתוב על הפדגוג, לא על הרופא.
לא, לא כמו הפדגוג, שאני לא יודע מה הליכות נימוסיות חיצוניות.
שלא
יפגע במקומות המחוסים שבחיים. הפדגוג, עוד פעם, אני לא יודע מה הרב קוק היה אומר היום, שהוא התייחס לאנשים שמלמדים. היום אומרים שהמחנכים והרמים הם גם פסיכולוגים וגם פסיכיאטרים וגם מלמדים וגם שטחנים וגם לשכת תעסוקה וגם זה וגם זה. כאילו כל העניינים כולם. אז אני אומר, זה טיפה הדבר הזה השתנה. אבל הוא דיבר על המציאות. עכשיו, יש פה הערה מעניינת, שכשאנחנו גרים ברובע היא מאוד רלוונטית ומאוד מאוד מעניינת, אם שמים לב אליה. כל מי שמכם, אני מקווה שכולכם, היה אי פעם באחד מארבעת בתי הכנסת הספרדיים, יודע שהם בנויים למטה. הם בנויים למטה. זאת אומרת, אליהו הנביא, האינסטבולי, יוחנן בן זכאי וכו'. הם בנויים, במדרגות. יורדים במדרגות. ולעומת זה, בתי הכנסת האשכנזים, אוהל יעקב, תפארת ישראל שהיה פה, החורבה, הם בנויים לגובה.
הרמב"ן לא.
מה זה?
הרמב"ן יורדים למטה.
הרמב"ן גם יורדים למטה, נכון. אז לא ברור שהרמב"ן היה בית כנסת אשכנזי במהותו. אז תראו מה שכתוב בספר החורבה.
השתלטו עליו.
בסדר, נחזיר עטרה. נחזיר עטרה ליושנה. חנוכת בית הכנסת הגדול שבחצר החורבה סימלה את מימוש חזונו של הרב מנחם מנדל, תלמיד הגר"א, שבניין ירושלים הוא ראשית תהליך הגאולה. החזון שהתלבש במציאות נעשה מוחשי עוד יותר לנוכח תנופת הבנייה שהתחוללה בירושלים, ובעיקר לנוכח בנייתם של בניינים ציבוריים נוספים, כמו בית הכנסת החסידי תפארת ישראל. חנוכת בית הכנסת, זאת אומרת, תפארת ישראל זה שאמור לקום ליד הישיבה, הוא נקרא אחרת. חנוכת בית הכנסת הגדול הייתה אירוע הרב רושם, שנצרה בתודעה ההיסטורית של בני הדור. אכן נפל דבר בתולדות עם ישראל. היישוב היהודי בירושלים הלך והתבסס כעדה הדתית הגדולה בעיר, ובפעם הראשונה מאז חורבן הבית והארץ הצליחו היהודים לבנות בתי כנסת חדשים, לא בהיחווה ולא במרתפים כמו ארבעת בתי הכנסת הספרדיים, אלא בבניינים גבוהים ומרשימים לנגד עיניהם של השליטים ושל התושבים המוסלמים בעיר, שלטון הטורקים בארץ, שעמדו משתאים וחסרי אונים לנוכח המהפך שחל לטובת היהודים בתוככי העיר ירושלים. זאת אומרת שמדובר פה על תקופה, לכן אתה שואל בית כנסת הרמב"ן, כנראה שהיהודים לא היו יכולים להרשות לעצמם לבנות את הדבר הזה. אם אנחנו מסכמים, ראינו פה, אמרתי בהתחלה, שזה גמרא שהסתפקתי בה, אם היא קשורה להלכה או קשורה להגדה. אז שמתי את עיניי בעין יעקב, האם יעקב אוסף את כל הגמרות להגדה, והוא מביא את זה, והמהר"ל בחידושי האגדות גם מביא את זה. זה שהשפת אמת מתייחס לזה, השפת אמת זה חידושים על המסכת, הוא לא עושה את החלוקה הזאת. אז ראינו פה כמה נקודות. אמרתי שההקשר שהדבר הזה מופיע בגמרה, זה פשוט אוסף של מימרות של רבא בר מחסיה ורב חמא בר גוריא בשם רב. רב היה גדול המוראי בבל, מייסד ישיבת צורה שעמדה 800 שנה, והם התלמידים שלו מוסרים מימרות בשמו. ואוסף המימרות האלה מופיע בתחילת מסכת שבת. אני מניח שעוד מעט יגיעו לזה בלימודי הבקיאות וכולי שהתחילו מפרק ראשון. הגמרה מביאה כראיה פסוק מבניין בית המקדש, וזה חלק מהבעיה, כי איך אנחנו משליחים את בית המקדש לבתי הכנסת בעיר, ומה בדיוק אנחנו, עושים. ראינו שהדגש הוא לא סתם על גובה, והרב קוק הדגיש את זה מאוד, אלא על גובה אמיתי. אם זה רק קשקושה ועברויה, זה רק לתכשיטים ולרק זה, זה לא התורה שלנו. התורה שלנו לא, היא לא עניין חיצוני, היא לא נבלת מכל מיני דברים. אבל אם זה בתים שאנשים גרים בהם, ואני חושב, עכשיו בוא ננסה להיכנס רגע להבנה פסיכולוגית. מותר לנו מדי פעם. אין ספק שאני אישית אומר לכם שאני מסתפק בדברים הללו. האם אין ספק, אני מסתפק, אז אני צריך למצוא את המילים המתאימות, אבל ככה, ברור שהיום, היום תשע"ז, יש הרבה יותר מתפללים במדינת ישראל ממה שהיו לפני 50 שנה. אבל מה קורה היום? המון המון בתי כנסת בתל אביב נטושים. למה? כי יש נדודי אוכלוסייה, לא כי פחות מתפללים. כי אתה רוצה לקנות דירה במרכז תל אביב, אתה צריך 4 מיליון שקל. אתה רוצה לקנות דירה ברבבה, אתה קונה אותה במיליון שקל. אז רוב האנשים הם עושים את מה שהם יכולים לעשות, מה הם יעשו. וכך הלאה וכך הלאה. אז אם רעננה הייתה עיר ספר לפני 30 שנה, עכשיו אני לא מכיר הרבה זוגות צעירים שקונים דירות ברעננה, אז מה יקרה שם לבתי הכנסת בעוד 30 שנה? מה שקורה עכשיו בתל אביב וכו' וכו' וכו'. אז שאלתי את עצמי, האם זה היה נכון? והגמרה הזאת היא זאת שעומדת לנגד עיניי, להחליט שבונים בתי כנסת בבנייה קלה, כי זה פשוט, זה נע ונד, אבל זה לא חס ושלום בגלל שפחות אנשים מתפללים, הרבה יותר אנשים מתפללים, אבל הם מתפללים במקומות אחרים. עכשיו אתה אוסף כסף ואנשים נותנים ומשכנים את חייהם לבנות בית כנסת ולעשות, חולפים 30, 40, 50, 60, 70 שנה, ופתאום אתה עומד ואתה אומר, מה עושים עם המקום הזה? למי הוא נשאר? אבי זיכרונו לברכה תמיד היה אומר, בית הכנסת נשאר למי שנשאר אחרון בחיים. כאילו, הוא מנהל את העניינים, אז הוא הגבאי, הוא מחזיק את המפתחות, מה יעשו? אתה תבוא עכשיו פתאום להתלונן לזה בית כנסת בראשון לציון? מה זה קשור אליך? אבל מי שיושב שם ונמצא שם וכו'. אז הגמרא הזאת היא מאוד מפריעה לי, כי באיזשהו מקום, אף בן אדם לא רוצה לגור בבית שבנוי, כל אחד אומר, אני אגור בבית וזה וכו' וכו'. אז בתי הכנסת יהיו ככה, זה כאילו זלזול בבתי הכנסת. אבל מצד שני, זה כאילו כאב לב שבתי כנסת הם נטושים. אני חושב שהמועצה הדתית בתל אביב אמרה שבתל אביב יש 500 בתי כנסת, מתוכם 500 בתי כנסת יש בתל אביב, תל אביב יפו, ומתוכם פעילים אולי 300. זאת אומרת ש200 בתי כנסת סגורים, וזה בטח אנשים מסרו את חייהם על הדבר הזה ועל העניין הזה, ומה עושים? כבוד בית כנסת. אבל מצד שני הרב קוק אומר לנו, תשמעו, אנחנו צריכים לבנות סולם ערכים נכון, וסולם ערכים נכון בבית הכנסת זה המקום שבו אנחנו מתקשרים לעבודת השם, ואם אנחנו נזלזל בזה, אז מה? אז הכל יהיה מזולזל, כאילו הכל יהיה, בכל אופן צריך לבית הכנסת שיהיה נאה, שיהיה מסודר, שיהיה יפה, זה חלק מהעניין. בסדר, אני לא אמור לפתור את כל הבעיות, אבל אני רק מציב את זה לפניכם כשאלה, אחרי שהתבוננו מה יש כאן בדבר הזה. ובהחלט ההערה בסוף, ההערה ההיסטורית היא מעניינת, שהחורבה ותפארת ישראל זה היה בזמן שהיהודים יכלו להרשות לעצמם, ובאמת אחד ההסברים, אני חושב שהחורבה יותר גבוה מהמסגד, כי אנחנו נמצאים ברובע, ומה?
זה
מאוד עצבן את הערבים שבנו, בסדר, אני מכיר עוד כמה דברים שמעצבנים אותם. נראה לי גם שטראמפ נבחר, זה גם מעצבן אותם. אז בקיצור, לא שאני בונה עליו, אל תחשוב, אני בונה על משיח בן דוד, משיח בן יוסף, זה נראה לי יותר מעשי. אבל בכל אופן, הנקודה, מה?
בסדר, אני לא יודע מה הוא לא יודע.
בסדר. אז זהו, זה מה שרצינו לראות ככה, להתבונן בסוגיה הזאת של בית הכנסת. ואני, אם אני צריך לסכם את זה, אני חושב שזה, הזכרתי את המילה הזאת, סולם הערכים. מה סולם הערכים שלנו בחיים? וזה קשור לעניין הזה ולדבר הזה. ולכן אני, אתם מכירים את חולשותיי, אני מדי פעם מבקש שלא ישירו פה כוסות ולכלוכים וחלקי בורקסים וצלחות, כי אני אומר שאף אחד בסלון של הבית שלו לא משאיר את זה. כאילו, בדרך כלל, במשפחות מתוקנות, לא שאתה לא יכול לבוא לבית שיש בו בלגן, כי בתים זה דברים שזה, אבל בכל בית יש את בערב שבת, באמצע השבוע, בזה יום אחד מסדרים, מארגנים את כל הבית ו... ממשיכים לבלגן אותו מחדש. זה הסדר של החיים, ככה זה עובד, אחרת לא היה לנו חיים. אז אני אומר, גם כאילו בית המדרש צריך לקבל את הכבוד הראוי לו, את המקום הראוי לו, כי זה מראה על היחס שלנו, על העניין שלנו, איך אנחנו מתייחסים לזה, מה אנחנו חושבים פה. זה המקום שאנחנו נועדים עם ריבונו של עולם. מה זה צחוק? זה לא פשוט. היו ברוכים, תודה רבה ושבוע טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.